זה חוברת, רק היום בלי ספרים.
יש חתונות,
שלוש חתונות, אני בא משלוש חתונות. אני צריך חוברת כזאת. לא, לא, זה בסדר, תודה רבה. אז מה, שלוש חתונות, ברוך השם.
כן, מרגישים את החיבוק. בעזרת השם שבוע בחמש.
אמן. זכיתי לרקוד על שלוש חתונות הערב. לא, לרביעית תכננתי לנסוע אחרי, אבל כבר אין לי כוח. זה ברחובות. כן, היינו ברוך השם. יש קדיש על שני קדישים, יש אחד על אגדה ואחד על תפילה. זה מה שלמדנו פה. מסתבר שהיה כבר קדיש, כך מסתבר, אנחנו מוצאים אותו גם בלי תפילה על דברי אגדה. אנחנו בסימן נ"ה, במשנה ברורה סעיף קטן ד'. הנושא שעצרנו בו באמצע הוא הנושא של אמירת קדיש על ידי קטן. כמו שאברהם העיר פעם שעברה הערה נכונה מאוד, משנה ברורה סימן נ"ה סעיף קטן ד', אברהם העיר הערה מאוד נכונה, והיא שלגבי קטן מצאנו שהבעיה בקטן היא להוציא ידי חובה. קטן לא יכול להוציא ידי חובה מישהו גדול, אבל אין בעיה שקטן יאמר דברים שבקדושה. איפה מוצאים את שתי ההלכות הללו? בקריאת התורה. קטן יכול לקרוא בתורה מעיקר הדין, יכול לעלות לתורה לקרוא בתורה, אבל הוא לא יכול להיות אחד מהמניין. למרות שהוא לא אחד מהמניין, צריך עשרה גדולים, ואז הקטן קורא בתורה. טעם הדבר הוא שקריאה בתורה לא מוצאים. עמוד 170 במשנה ברורה, אנחנו את הטור למדנו מזמן. לא, להתקדם עוד הרבה. זה יגיע לשער של המשנה ברורה, ואנחנו בעמוד הראשון. קציני צבא הגנה לישראל מצדיעים לשכונת הרחומה על הדבר הזה. העברנו את החוברת הקודמת שסיימנו בשבוע שעבר לקצינים, שאני היו בהלם. הצבא מצדיע. אם כן, אני חוזר עוד פעם, מה שעברה מאיר בפעם שעברה זה שקטן יש לו דעת, לכל הפחות קטן מגיל 6 יש לו דעת, ואם יש לו דעת אז הוא יכול לקרוא בתורה, ואם הוא יכול לקרוא בתורה הוא גם יכול לומר קדיש. ואם כך, השאלה היא, אם הקטן יכול לקרוא בתורה ולומר קדיש, למה, אז למה שלא יאמר את הקדיש הזה? ומפה דנו שבוע שעבר, האם בקדיש מוציאים ידי חובה את הציבור. ההיגיון של הפרי חדש, מה שהפרי חדש אומר, שכן, כיוון שלמדנו בבית יוסף לפני כמה שבועות שיש שבעה קדישים שהם חובה, בואו נראה את זה, אם כבר אנחנו פה נראה את זה, תראו בבקשה משנה ברורה סעיף קטן ה', והוא הדין לקדושה, והוא הדין לכל חזרת השטיח ציבור שצריך עשרה, ומי כדבר שבקדושה מפני הקדושה שיש בה. אין פוחתים משבעה קדישים בכל יום, אומר המשנה ברורה. נכון. אין פוחתים משבעה קדישים בכל יום כנגד שבע יום מנהלתיך, דהיינו ראשון אחר פסוקי דזמרה שהוא אחר השתבח, ושני חצי קדיש אחר תפילת 18 וברכות, שלישי אחר סדר קדושה, ובו אומרים גם כן תתקבל צוותון שושך גם כן תפילת 18, ורביעי אחר עלינו שיש בו אמירת פסוקים, חמישי אחר השבי מנחה, שישי אחר תפילת מנחה, שביעי אחר קריאת שמע של ערבית כן תפילת 18 קדיש אחר תפילת ערבית, אפילו גם כן מצווה לא אחר שבינה מקרב השביעה, השיבה אין שם בלבוש הטעם. כיוון, צודק אברהם, אבל כיוון שכך אנחנו מוצאים שהקדישים הם בעצם חובה, יש חובה לשמוע בכל יום שבעה קדישים. כלומר, בעצם, אם יהודי שואל את עצמו, מה הוא צריך לעשות בציבור כל יום, אז הוא צריך לעשות בציבור ככה, שלוש תפילות בציבור. חוץ מזה הוא צריך לשמוע שבעה קדישים, וחוץ מזה הוא צריך לענות שתי קדושות, ולומר פעמיים ברכו. צדיק אמינים.
לא, צדיק.
מה זה?
קדישים,
כי הוא מופיע שלושה קדישי יתום, וקוף ברכות. יפה, יפה מאוד, כן. השם ישנה ברמה מביא את זה, אני חושב. כן. אז, אבל פה לא מובא התפילה בציבור. כלומר, אז, אם כן, אלו חובותינו בכל יום. באופן עקרוני, אדם יכול לפצל את הדברים, אני לא רוצה לתת רעיונות לאנשים, אבל עקרונית הוא יכול לפצל את, את הדברים. כלומר, זה מה שנקרא במניין בשטיבלח. כלומר, אתה מגיע, קודם כל תגיד קדושה, אתה לא יודע מה יהיה אחרי זה. הגעת להשליב לך, קודם כל אתה אומר קדושה, כי אחרי זה אולי אתה תמהר. המניין לא התחיל, קודם כל תפוס קדושה, ברחו, אם אתה מסודר. אחרי אתה מתחיל במניין, מקסימום אתה הולך לתפילת העמידה, יצא לך שסך הכל אתה עשית את הכל, לא לפי הסדר, אבל את הכל. יש בזה משהו בדבר הזה, זה לא אולי כלומר, ראוי, מכובד, אבל יש בזה משהו. כיוון שכך, התעוררה השאלה לגבי קטן. ואברהם אומר בצדק גמור, גם אם אנחנו אומרים שהקדישים הם חובה, הרי גם קריאת התורה היא חובה, ובכל זאת קטן יכול להוציא את הציבור ידי חובה. וגם פה השאלה היא כזאת, אם יש 10 אנשים גדולים, הקטן הוא 11, האם הוא יוכל להוציא את הציבור ידי חובה בקדיש, כמו שהוא מוציא אותו בקריאת התורה? הוא לא יכול להוציא את הציבור ידי חובה בקדושה. מדוע? כי באמת בקדושה הוא מוציא ידי חובה. אז למה הוא יכול לקרוא בתורה? כי בקריאת התורה הוא לא מוציא ידי חובה, הוא קורא בתורה. המצווה היא לא להוציא ידי חובת קריאת התורה, אלא הציבור צריך לקרוא בתורה. ומאין לפה בקדיש השאלה היא, רגע, מה אם ברכו? וברכו, הוא מוציא ידי חובה, הקטן לא מוציא ידי חובה. כי זה רשות, כי זה רשות. אבל הברכו לכאורה הוא לא רשות.
גם את הברכו.
המקדיש שם לא רשות. טוב, רבית, כמה שהיא רשות, אז אולי יקלו בכולה, נכון. אז אם כן, זאת השאלה, בואו נראה, סתירה מכילה, בואו נראה את המשנה ברורה. הוא ספר גם את ערבית.
הוא ספר קדיש על הלינו, אבל לא ספר את הקדיש אחרי ערבית. נכון מאוד.
אני מבין שהמשנה ברורה סובר שהקדיש לאחרי ערבית, כיוון שהוא ערבית, תפילת ערבית רשות, אז לא מכלילים את הקדיש שלה. כבר הוא סופר 4 קדישים בשחרית, 2 במנחה, לפני העמידה ואחרי העמידה, ואחד בערבית רק לפני העמידה, כלומר אחרי ברכות קריאת שמע, כי הקדיש של ערבית, אחרי ערבית הוא רשות, אז הוא לא, למרות שהוא גם כן מצווה. טוב, בואו נראה את הספק פה, זה ספק מהותי, חשוב. סעיף קטן ד' במשנה ברורה, אני חוזר אחורנית, עיין פרי חדש, סימן סמך ת' שקרה ערער על המקומות שנוהגים שהקטן אומר קדיש וברכו והקהל עונים אחריו דשלא כדין הם עושים. זאת אומרת, היו מקומות, סליחה, ואפילו אם יש 10 אנשים גדולים חוץ מנו, היו מקומות, בעצם מה הם אמרו? אמרו שגם קדיש וגם ברכו זה כמו קריאת התורה, כמו שבקריאת התורה הקטן יכול לומר ברכו את השם ברוך והציבור עונים אחריו וזה בסדר, אז גם בברכו של יוצר הוא יכול, וגם את הקדיש הוא יכול. מה הפרי חדש חולק? הוא בעצם סובר שקדיש וברכו זה כמו קדושה. זה כמו קדושה, ואני מבין את הדבר הזה. כלומר, אני מבין את הדבר הזה, יש בזה בהחלט סברה. הברכו של קריאת התורה זה לא שייך לציבור. הקטן שעולה לתורה אומר ברכו, הוא יודע להגיד ברכו, לא מוציא ידי חובה אף אחד שעולה ברכו. הוא אומר ברכו, אני ברוך שבוע לבית. אבל הברכו שזה יוצר הוא שייך לציבור, והקטן הוא שליח הציבור בדבר הזה, אומר יוצר להיות ראוי להוציא אותם מדי חובה, כשאומר ברכו הם צריכים לשמוע את זה מפי אדם שהוא גדול ובר חיובה ולא קטן, ולכן הפרי חדש קרה ערער שקטן לא יאמר ברכו ולא יאמר קדיש. עיין בפרי מגדים, רק שנייה, עיין בפרי מגדים שם, שמצדד גם כן להחמיר בזה לכתחילה. מה שמעניין הוא שהמשנה ברורה בואו נקשה סתירה במשנה ברורה, והאם תוכלו לתרץ, אני בטוח שכולם פה יתרצו מיד. המשנה הברורה עצמו בסימן קוף למד ב' הוא כותב ככה, אומרים קדיש יתום אחר עלינו, אומר הרמ"א, אז זה אומר המשנה ברורה, נהגו בקדיש זה להניחו ליתום שמת אביו ואמו, מפני שיש יתומים קטנים שאינם יכולים להיות שלוחי ציבור ולומר קדיש וברכו, שאם היו יכולים להיפה לפני עמוד זה טוב יותר, אבל הם לא יכולים, וכיוון שכבר ידוע ממעשה דרבי עקיבא התועד הגדול שיש למת שיש לו בן אומר קדיש וברכו, לכן תקנו והניחו קדיש זה ליתומים קטנים או גדולים שלא יכולים להיות שליחי ציבור. אז יש סתירה במשנה ברורה, פה הוא אומר שקטן לא יאמר קדיש, ופה הוא אומר שהקדיש יתום בשביל קטן, מה התשובה? יש קדישים שהם קדישים שהם חובת הציבור, ובזה הוא מוציא אותם מדי חובה. לא, כן, אחרי עלינו. אז הוא מזכיר גם את ה... הוא כולל גם את הקדיש יתום. זאת אומרת, זה בעצם שישה ועוד אחד. כולל את הקדיש יתום. כן, כן, כן. זאת אומרת, בעצם היו שישה, והוסיפו את השביעי בשביל היתום. הם צודקים. הם צודקים בחשבון הזה ש... אז הייתי שבוע שעבר, שזה לא שבעה קדישים ועוד אחד ליתום, אלא שישה קדישים ועוד אחד. לא, אבל... רגע, אז למה הוא לא מבין?
אין לו קדיש אחרי עלינו ואחרי
רביעי. אבל במיכה הוא לא מביא את זה.
אין לו, אין, רק משחרית. באשכנזי הוא רק משחרית אחרי
עלינו. זאת אומרת, קדיש יתום זה רק בשחרית. כן. נכון. נכון, לפי זה יוצא... כן, יוצא שקדיש אחד... צודק, אברהם צודק במה שהוא אומר, שבעצם המשנה ברורה עולה שזה שישה קדישים של ציבור פלוס קדיש אחד ליתום, כי הוא סופר את הקדיש אחרי עלינו בתור קדיש יתום, והוא עצמו אומר שזה לקטן. החילוק העקרוני נשאר מה שאמרנו מקודם, יש קדיש שהוא חלק מסדר התפילה, הקדיש הוא חלק מסדר התפילה, הוא קדיש של הציבור, וקטן לא יכול להוציא את דחוב את הציבור. מה עם הקדישים שהם חלק מסדר התפילה? עכשיו אני רואה שדווקא יותר הגיוני לומר כמו שאתה אומר, הקדישים שהם חלק מסדר התפילה ככה, אחד אחרי פסוקי דזמרה, שתיים אחרי 18, שלוש אחרי הובא לציון תתקבל שולח גם ל-18, ארבע לפני מנחה, כלומר אחרי פסוקת זמרה של מנחה נאמר, שזה אשרי, שאתה צריך לסדר את שפחו. חמש, אחרי תפילת העמידה של מנחה, שזה תתקבל. שש, אחרי ברכות קריאת שמה של ערבית. אלו הקדישים המחויבים. מה לא נכנס? תתקבל לא נכנס כי זה רשות. זה החשבון, זה מה שיורד. תתקבל לא נכנס כי זה רשות. מה? תתקבל של ערבית, זה רשות. רגע, אז יש בעצם שישה קדישים. שישה קדישים. הקדיש השביעי זה הקדיש שאחרי עלינו שבח שהשאירו אותו ליתום. את הקדיש הזה היתום יכול לומר, כי הקדיש הזה מטרתו לא להוציא את הציבור ידי חובה, אלא מראש השאיר אותו ליתום. קל וחומר שהוא יכול להגיד את הקדישים שמוסיפים אחרי שיר של יום, אחרי אין כלוקנו, אחרי עלינו שבח בסוף, אחרי למצח מנגינות, מי שאומר, אחרי עלינו שבח של מנחה, אחרי עלינו שבח של ערבית, ודאי שהוא יכול לומר, אבל הוא לא יכול לומר קדיש תתקבל של ערבית, כי הקדיש הזה למרות שלא ספרו אותו, אבל הוא קדיש ציבורי, כלומר, שהציבור שהחליט, אנשים שהחליטו להתפלל בציבור. רגע, אני רוצה רק שנייה לראות, האם גם בבית יוסף מנה את הקדישים כמו המשנה ברורה? אולי טעיתי, מי יודע? אין כמו לטעות. העימוד פה שונה.
כן? איך שאני מסתכל על זה, יש שם יותר משבעה קדישים.
גם במשמרו יש שבע ועוד אחת שאני...
אבל אין קדיש אחרי עלינו.
בכל זה.
בסדר, כן. אז הוא לא נקרא שבע.
הוא לא בתוך השבע, הוא מחוץ לשבע, זה שבע ועוד אחד.
הוא לא מחשיב אותו. כשאמרו שבע ביום מן התקיחה, לא כולל הקדיש של אחרי ערבית, כי ערבית זה רשות. שש ועוד אחד. ההוא של ערבית לא ככה חשיב לי. הוא מצווה, אבל לא סופרים אותו. שש ועוד אחד, וזה לא כמו הבית יוסף. אולי נחזור עכשיו לבית יוסף, תחזרו לעמוד הראשון. כן, יש פה סתירה. כתב, בעמוד הראשון בחוברת הזאת, כתב הגור, סימן צד ידלי, וזה ישנו שבע רעבד. טעם על הקדישים שאומרים בתפילה. אחד אחר פסוקי דזמרה, שיש לשם הפסק לפסוקים. קדיש אחר סיום תפילת 18 שהיא מצווה לפני עצמה. קדיש אחר קריאת תורה, קדיש אחר הקדושה, קדיש אחר המזמור פרק או אגדה, קדיש אחר השיר למנחה, קדיש אחר ברכות קריאת שמע של ערבית, וקדיש לאחר תפילת ערבית. הורית תתקבל של מנחה. ועל זה מקשה הפרישה, כי שהוא כן החשיב אותו. הפרישה אומר שהוא כן החשיב אותו, ואז לפי זה הוא החשיב פה, הוא כתב פה שמונה קדישים, והקדיש שאחרי אלינו שבח, זה בעצם קדיש יתום. קדיש לך מזמור פרק או אגדה. זה בעצם...
שאין שבעה קדישים, יש יותר, ואין בוחתים משבעה קדישים.
כן.
יש יותר בפועל.
כן.
זה לא מפריע. אנחנו לא חייבים להגיד שיש שבעה מסוימים שהם החובה.
כן, אבל המשנה ברורה לא מסביר ככה.
המשנה ברורה ודאי לא מסביר
ככה. כן, כן, כן. טוב, אז... נכון, נכון. נראה שיש פה מחלוקת. המחלוקת היא בעצם האם הכניס את הקדיש יתום פנימה או לא הכניס את הקדיש יתום פנימה במניין של השבעה. נחזור לעניין שלנו שהמשנה ברורה בסימן קוף למד בית. כותב שקדיש יתום קטן יכול לומר אותו. פה הוא כותב שקדיש יתום, שקדישים קטן לא יכול לומר. העיקרון צריך להיות הקדישים של הציבור, מוצאים את הציבור ידי חובה, קטן לא יכול, והקדישים של היתום כן יכול. מהו הקדיש ליתום? אחרי עלינו שבח, ודאי אחרי שיר של יום, ודאי אחרי קווה, אחרי למנצח למי שאומר, אחרי עלינו לשבח בשלוש תפילות למי שאומר, אחרי שיר המעלות, כל הקדישים הללו בעצם אין להם בדיוק מקור, והם נאמר תוספת ודאי מאוחרת שהתחילו לומר. המשנה ברורה מזכיר את הקדישים הללו בסימן קוף למד בית. לא, הרמה בעצם לא מזכיר את השיר של יום. בזמן הרמה התפילה הייתה נגמרת ועלינו לשבח. יש אומר, יש נוהגים לומר שיר של יום, משהו כזה בסימן קוף למד בית, אז... כן. לא, אשכנז היה שן, לא היה שיר של יום.
לא, שהיה להם משבח ושיר
של יום. לא היה שיר של יום. התפילה הסתיימה בעלינו שבח. כולם מסיימים את התפילה בעלינו שבח, גם אשכנז וגם ספרד, גם הספרדים. כולם מסיימים את התפילה אחרי עלינו שבח. השאלה עם שיר של יום, זה אחרי שמסיימים או לפני שמסיימים? זה בסדר מה שאומר רבה. התפילה מסתיימת בעלינו שבח. אין בדבר הזה מחלוקת. רק מנהג אשכנז אומר, אשכנז זה אנשים סודרים, סוף התפילה הוא בא לנו שבח. פה מסיימים, אתה רוצה להגיד שיר של יום, תשאר אחרי התפילה, תגיד, אם יהיה מניין, אתה יכול להגיד קדיש. הספרדים הם יותר רומנטיים, אז הם מוסיפים, מעריכים את התפילה. אשכנזים לא מעריכים תפילה. אז התפילה מסתיים. לא, זה אחרי התפילה. אחרי עלינו שבח, אפשר... עם הזמן השתקח הדבר, וחושבים שאתה באשכנז מסתיימת בקדיש דה רבנן של אין כאלוקנו. לא, התפילה תלמד תמיד בעלינו שבח. טוב, זה דבר חשוב מאוד, אבל פה רוצה להעיר הערה חשובה. כמובן, בואו נזכור רבותיי שהנושא הזה של השבעה קדישים, אמנם מצאנו אותו בראשונים, אבל הוא לא כתוב בשס. והנה בא רבנו הארי הקדוש, אנחנו עוד בשבעה של הרב מרדכי אליהו, אז הרב אליהו החשיב את הארי הקדוש. אגב, אני פעם אחת היה לי סיפור, אני פעם אחת הרב מרדכי אליהו אמר לי, על משהו טעיתי. אז אני אומר, תקשיתי לו איזה קושה, אמר, בסדר, טעיתי. אז תיקן. אז זה טוב להגיד טעיתי. לפי הארי הקדוש, ואני חושב שדברי הארי הקדוש, אין לזלזל בהם, בכלל אין לזלזל בהם, אבל לפעמים, יש שני מצבים. יש מצב שהארי חולק על השס. דוגמה, כשהארי אומר שאפילו יותר יניח ביד שמאל, אז אני נגד השס. אז בסדר, אז מישהו מקובל יש לו תורה משלו, זה בסדר. אנחנו יהודים של ש"ס. אבל פה זה לא ככה. כי כאן לא כתוב בש"ס, צריך לומר שבעה קדישים. זה כתוב באגור, בשם הרעבי עבד. אנחנו לא מזלזלים פה באף אחד, אבל הארי הקדוש, הארי הקדוש, הוא אומר, יש מחלוקת בין הגאון מבילנה, הייתה מחלוקת בין הגאון מבילנה לבין הרשש. לא רבי שמואל שטרסון מבילנה, אלא רבי שלום שערבי. הייתה מחלוקת. מחלוקת. הרשש אמר שכל דברי הארי הקדוש זה בגילוי אליהו, והגרא אמר לרב חיים וולושין שלא, זה לא בגילוי אליהו, זה רק ברוח הקודש. אז אתה... לא, אני אומר, אף אחד לא יכול להגיד, אף אחד לא יכול להגיד, נו, זה למקובלים. זאת המחלוקת, האם זה היה בגילוי אליהו או ברוח הקודש. זאת המחלוקת. אז הארי, ראינו פה בכף החיים, הארי אומר שצריך לומר כל יום 12 קדישים. לא רק 7 קדישים. מה? סליחה? 13 זה לפי מנהג הספרדים, שהוא לא בכלל מהארי, להוסיף קדיש ולנצח בנגינות. אבל זה מנהג. בעצם כל יום 12 קדישים, כלומר, זה 2 במנחה, 2 בערבית, כן? אני מקווה שאני לא טועה. 2 במנחה, 2 בערבית, כן? ועוד 8 בשחרית. איך הגענו ל8 בשחרית? 1 אחרי, לפני הודו, כלומר קדיש על ישראל, 1 אחרי השתבח, 1 אחרי עמידה, קדיש תתקבל, אחרי שיר של יום, אחרי אין כאלוקנו, 2 נעלמו. 3 בערבית, 2 במנחה, סליחה. 3 בערבית, 2 במנחה, כי יש לנו בערבית, במנחה, 1 לפני, אחרי ותתקבל, כן, סליחה, כן. 6 בשחרית, 3 במנחה, כלומר, אחרי אשרי, חצי קדיש אחרי תפילת עמידה ותתקבל, ערבית, חצי קדיש לפני, חצי קדיש אחרי ברכות קריאת שמע, ועוד תתקבל. הארי לא מונה את הקדיש של שיר למעלות אשא עיניי אל ההרים, ולא מונה את הקדיש של המנצח במגינות מזמור שיר. זה מי שרוצה יוסיף, זה מנהג הספרדים להוסיף, ויש כאלה קהילות מערביות שמוסיפים עוד 3 חצאי קדישים אחרי התפילה. אבל לפי הארי צריך 12 קדישים. אומר כף החיים פה, לדעתי בצדק, אם הארי הקדוש אומר שצריך 12 קדישים מעיקר הדין, סימן שקטן לא יכול לומר לשתתו אף קדיש. אם הקדיש הוא מחויב, הוא קדיש לציבור, אז קטן לא יכול לומר אף קדיש, כלום. הקדיש למנצח מגינות, לא נתחיל לספור את המנצח מגינות, אף קדיש קטן לא יכול לומר. ולכן אומר כף החיים שלא לתת לקטן להגיד קדיש לבד, אלא בצירוף גדול. יש כאלה שמקפידים על זה, אבל נדמה לי שהמנהג הרווח אצל אשכנזים ודאי, וגם אצל הספרדים, לא להקפיד על זה, אלא לתת לקטן לומר קדיש, ואתה אמור שאנחנו מפני כבודו של הקטן סומכים על הפשטנים, ולא תמיד הולכים לפי המקובלים. ואמרנו שיש הבדל בספרדים אשכנזים בזה שהאשכנזים נוהגים כמו הבית יוסף, במקרה הזה, הבית יוסף והמשנה ברורה, ולכן אומרים 7 קדישים, ואם אין יתום לא אומרים בכלל, ואילו הספרדים תמיד אומרים את הקדישים הללו, אבל רק על ידי יתום. כלומר, מחפשים שיתום יאמר אותם כדי לחוש לדעת הארי. וקצת יצא מזנת קמינה לגבי קטן. הארי לא אמר, מה תגיד כמה קדישים שאתה רוצה? איסור אין. המקובלים אומרים 12 קדישים ביום. הכף החיים אמר מוסיפים אחד כמניין אחד. אחר כך יש גם את שיר למעלות, אז זה 14. ואתה יודע, יצאנו בסוף 17 קדישים, לא 16, זה טוב, זה מניין טוב, מצוין. אז... אתה לא מרבה בקדישים. אתה לא מרבה בקדישים, אתה מרבה בעניינים. ברגע שיש לך עוד עניין, ברגע שאתה אומר למצטר בנגינות, ובסוף התפילה לומר קדיש, דבר רגיוני. הרי אמר שהקדיש הזה לא מחויב. אין חיוב לומר את הקדיש בסוף השאלה. אתה רוצה לומר, תומר? לא, לא, זה לא, אברהם, תראה, יש פה הבדל בין מקובלים לפשטנים. אצל הפשטנים אומרים לך כמה קדישים לומר, ואתה סופר 7. הארי אומר לך גם איפה לומר. לפי הארי, אם אתה הזזת את הקדיש מהמקום, כבר לא השגת מה שאתה צריך להשיג, כי הקדיש זה מחבר בין יצירה לעשייה וכו'.
אבל אם מחר אומרים לך עוד פרק תלים, אומרים לך,
הוספתי עוד עניין. כן.
האם נקרא לעבוד בקדישים או לעבוד בבניינים? אם אני אומר שלא טוב לעבוד בקדישים, הכוונה להפיף עוד קדיש באמצע, להפיף עוד עניין כדי להגיד עוד קדיש, האם זה לא טוב לעבוד בקדישים? הוא עדיף? אל תגיד את הקדיש.
בטח שעדיף. בוא נקשה קושה מנהג הספרדים. הספרדים אומרים, זה גם נקוח מהארי, יש הבדל בשיר של יום בין ספרדים לאשכנזים. האשכנזים, אשכנז, שיר של יום, אומרים רק שיר של יום. אמנם בסידור ספרד כתוב המון דברים שם, אבל אף אחד לא מתייחס אליהם ברצינות. זה רק לתועלת המדפיסים. אבל בסידורים הספרדים יש תפילה לדוד, אז למה לא נגרח? תפילה לדוד, קדיש. שיר המלות דוד, קדיש. שיר של יום, קדיש. או שיהיה קדיש! למה לא נעשה? אם אתה אומר, זה מחזק את מה שאתה אומר. אם הנושא הוא שיר של יום, אז כל מה שאיכשהו קשור לשיר של יום, ואותו דבר אגב, בבית האבל, אז יוסיפו את למנצח לבני קורח מזמור, נאמר, יוסיפו עוד משהו. או בראש חודש יגידו, גם ברכי נפשי, פה יש הבדל בין ספרד. ספרד, בראש חודש אומרים, גם ברכי נפשי קדיש, ובאמת זה לא כך מובן. אבל מנהג הספרדים הוא שבראש חודש, אם יוסיפו גם ברכי נפשי וגם שיר של יום, אז יאמרו קדיש אחד, השניים, כי הנושא הוא שיר של יום. כלומר, הקדיש לפי הנושאים. צריכים להחליט מה חשוב לנו שיהיה בתפילה בתור נושא בפני עצמו. שיר של יום זה נושא. אם זה נושא, אתה אומר, עליו קדיש. כתורת, פרשת הכתורת, זה נושא. אחר, הוא לא קשור שיר של יום. אומרים, הקדיש נפרד. עלינו לשבר, נושא בפני עצמו. קדיש בסוף התפילה, יש מקום לומר. הרי ממש לא צריך לומר אותו. אבל למה לא? זה הגיוני, אמרת הפסוקים. תגיד את הקדיש. זה קדיש הזה, הוא יהיה רשות. אז אם כן, עושה פה קצת הבדלים מספרים אשכנזים, אני נדמה לי שגם מנהג האשכנזים הרווח, לא כמו כף החיים. אני אמרתי שבוע שעבר, שזאת הוכחה לכך שהספרדים לא קיבלו עליהם את הארי מכל וכל. כלומר, דברי הארי נועדו למקובלים. עכשיו, הספרדים אוהבים את הארי. אבל בסופו של דבר יש לך ספק. כלומר, האם צריך 7 קדישים או 12 קדישים? ולכן, השתדלו הספרדים לומר 12 קדישים, אבל לא יעברו על דברי הפשטנים. כי לפי הפשטנים, הקדיש הזה הוא מיותר. אני חושב שבטח בבתי הכנסת שנוהגים לפי הארי, אין הרבה כאלה, אבל נאמר בטח בישיבת בית אל, שם יגידו 12 קדישים, גם מי שהוא לא יתו יאמר את הקדיש. אבל הם אנשים מיוחדים. יש פה עוד שאלה מעניינת, בואו נראה גם אותה, בסוף סעיף קטן ד' של המשנה ברורה, שאלה שקורית הרבה מאוד. כששניים או שלושה אומרים קדיש יחד, אתה רואה אברהם שהמשנה ברורה הסכים לזה שיגידו כמה קדיש ביחד, אנחנו יודעים שזה דבר שהתפתח עם הדורות. אגב, בואו נלמד זכות על הדבר הזה. כלומר, לא עלה על דעתו של אדם שיהיו שני שליחי ציבור. נכון? זאת אומרת, יש שניים שיש להם יורצייט. אז שיעמדו אחד על השני, יגידו קדיש, ברכו, מה יש? זה לא עלה על דעתו של אדם, רק אחד, מה? לא, אבל אם זה חביב, אז זה משתמע, אדם צריך לצאת ידי חובה, כמו שבמגילה, כמו אפשר לקרוא שניים, אז זה לא שייך, שליח ציבור זה אחד ולא שניים, זו הצורה של התפילה. כל הדיון שיאמרו קדיש ביחד זה באותו קדיש יתום, שהקדיש יתום יש לו חשבון אחר, המטרה של הקדיש יתום זה לא הוציא את הציבור ידי חובה, זה קדיש נתקן בשביל היתומים, ולכן עם השנים התחילו לומר כמה ביחד, זה ודאי מנהג מחודש, אנחנו לא יודעים של כמה זמן, אבל לא של הרבה זמן. 100, 200, 300 שנה, לא הרבה זמן, שהתחילו לומר... איזה, באקס לבן? הם היו יקים? הרבנים שם היו יקים? ביהודי גרמניה, עד הדור האחרון, רק אחד אמר קדיש. בטח. רק אחד אמר קדיש. וגם בקהילות גולי ספרד הוותיקות, העתיקות, במרוקו אין הרבה כאלה, רק אחד היה אומר קדיש. גם יהודי מקנס עד לפני, לך תדע, 150 שנה, רק אחד היה אומר קדיש, אבל גדול כבוד הבריות והבריאות של הרב, והבטיחות של הרב, והצמיגים של המכונית שלו, ועוד כל מיני דברים כאלה, גדול, שדוחה את לא תעשה שבתורה. אז יש מקום, יש לזה מקום, היום זה התפשט הדבר הזה, ומה שקרה, ברגע שהתחילו לומר כמה ביחד, אז כל אחד הוא כשלעצמו. והנה קרתה התופעה הזאת, שבאמת זה לא נעים, אבל זאת התופעה שאומרים שניים או שלושה קדיש יחד. מה עושים? אם כן אומר פה המשנה ברורה, כששניים או שלושה אומרים קדיש יחד, ואחד מקדים, אם באים כל אחד תוך כדי דיבור, יענה עם הראשון או עם האחרון, אמן ויהיה לכולם. ואם יש הפסק, יענה על כל אחד, ואחד. זאת אומרת, יש בעצם שני מצבים כאשר כמה אומרים קדיש ביחד. אחד, שההפרש ביניהם הוא יותר מכדי דיבור. כדי דיבור, שלום עליך רבי. אז שלוש מילים. לא בקצב של אחד שאומר קדיש. שש מילים בקצב של אחד שאומר קדיש. טוב, זה שלום עליך רבי. לא, יש בה אבל לא עומד בה. זה לא שלוש מילים, זה משך זמן של שלוש מילים. אז שלום עליך רבי. אז אם ההפרש ביניהם הוא יותר מאשר שלוש מילים, לא במהירות של אומר הקדיש, אלא במהירות של אדם סביר, אז עונה על כל אחד. צריך לדעת את הדבר הזה. עונה על כל אחד. אבל אם הם בקצב של תוך כדי דיבור, פה המשנה ברורה מחדש משהו שאני לא מבין אותו. המקור הוא מספר הלכות קטנות. הלכות קטנות הוא קדמון, זה רבנו יעקב חגיז, היה לפני 300 שנה בערך. הוא כותב, בואו נחזור פעם להלכה הזאת, ששניים אשר אומרים קדיש יחד, ואחד מקדים, אם באים כל אחד תוך כדי דיבור, כלומר יש ביניהם הפרש קטן, אומר הלכות קטנות, יענה עם הראשון או עם האחרון, אמן, ויעלה לכולם. כלומר, תענה פעם אחרת, אבל תבחר או ראשון או אחרון. מה לא מובן בזה? נכון, לא מובן, האחרון מובן, כי אם אתה עונה עם האחרון זה הולך אחורנית, זאת אומרת אחד אומר דאמירן בעלמא ואמרו אמן, והשני אומר עכשיו דאמירן בעלמא ואמרו אמן, אז אתה עונה אמן על השני, זה חוזר אחורנית. אבל ההלכות קטנות אומר גם אם אתה עונה לראשון זה לכאורה אמן, זאת אומרת היא לא אמן יתומה כי ענית אותה על הראשון, אבל למה אתה לא עונה על השני גם? זה באמת לא מובן,
כי אתה משנה אומר אמן אמן.
בסדר, אז תגיד רק על האחרון ממילא. אז תגיד, אז...
אתה לא יודעת שתשמע מיד אחרי זה בתוך כדי דיבור עוד אחד.
תראו, דבר יותר מוזר, בשערי תשובה, בעמוד 178 בחוברת הזאת, יש לכם עמוד 178 באמצע השערי תשובה 2, 4, 6, 8 שורות בשערי תשובה, לא במשנה ברורה. וכתב ברכי יוסף בשם הארי מולכו, כשמתפללים בעזרת בית הכנסת בשניים או שלושה מקומות, אז הוא מדבר על מניינים שונים. ובעוד מה? כן, כן. ובעוד שזה אומר בחייכון, זה אומר ודאי כיוצא בזה, ואי אפשר לנות שניים שעה קדישים, יענה על הראשון דווקא. זה לא אותו דבר. מה? זה לא מתכוון לזה, נכון? הוא לא מתכוון לזה, זה לא אותו דבר. הוא לא מתכוון שיענה על ה... לא בטוח שזה מאותה סברה. לא בטוח שזה מאותה סברה. לא בטוח. אבל באמת, באשל אברהם, בסימן קופלמד ב' הוא אומר שיענה רק האחרון. אז חוזר למשנה ברורה, סליחה, זה לא אותו דבר. המשנה ברורה לא מובן, כי המשנה ברורה אומר תענה או על הראשון או על האחרון. מה הסברה בזה? פה יש איזה משהו שיש בו קצת למדנות. השאלה היא כזאת, מה זה תוך כדי דיבור? יש בזה מחלוקת באחרונים. מאיפה אנחנו מכירים את תוך כדי דיבור? מהאל הקדוש, המלך הקדוש. זאת הטראומה של הסרט עם התשובה. היהודים באמת רק להספיק לומר המלך הקדוש 10 ימים, רק מזה חוזרים בתשובה, כל התפילות שלך בסכנה. אז הוא אומר, האל הקדוש, המלך הקדוש, זה התוך כדי דיבור. מה זה התוך כדי דיבור הזה? יש בזה מחלוקת שהפשטות שלה, כשאתה קורא בראשונים, נראה שתוך כדי דיבור זה זמן שאדם יכול לבטל את דבריו ולחזור בו. ולפי זה, תוך כדי דיבור, האחרון אמרת, הראשון לא אמרת. וזה מה שאתה אמרת, שנראה שאתה צריך לענות עם שניים אומרים קדיש ואחד יותר מאחר, אתה צריך להגיד אמן על השני ואז זה יעלה גם לקודם. אבל, רק שנייה, אבל יש שוט חשוב שנקרא עמודי אור. מכירים את השוט הזה? עמודי אור, שוט חשוב מאוד של רב... רגע, רק שנייה. שוט חשוב שנקרא עמודי אור, והוא אומר סברה חדשה ומאוד מעניינת, שתוך כדי דיבור זה לא זמן שאדם חוזר בו, אדם לא יכול לחזור בו מדברים. אין דבר כזה, אומר, אני אמרתי אל הקדוש, עכשיו אני החלטתי לבטל. זה לא אל הקדוש, זה המלך הקדוש. מה שאמרת, אמרת. אומר, הסברה היא, תוך כדי דיבור זה כאילו אמרת גם את זה וגם את זה. זה כאילו יחידת זמן אחת. יחידת הזמן שתוך כדי דיבור היא אותה יחידת זמן. כלומר, בשלוש מילים, הזמן ששלום עליך רבי זה פשוט אותה יחידת זמן. כך הוא מסביר מדוע בקידושין לא אומרים תוך כדי דיבור, כדיבור. כלומר, אם אדם אומר לאישה, הרי את מקודשתי בטבעת וקדוש של ישראל, הוא אומר, סליחה, טעות, התחרתי, לא מועיל. ככה גמרא אומרת במסכת נדרים. מה? מה? זה לא מועיל. כי הוא אומר שזאת יחידת זמן ארוכה. ולפי זה, דווקא מובן פה המשנה ברורה, ההלכות קטנות מובן. כשאתה אומר משהו, זה הולך גם קדימה. כשאני תאמן, כלומר, מישהו אמר ואמרו אמן, ענית אמן, והשני אומר ואמרו אמן, האמן שלך הולך גם עליו. אבל זה בתנאי שבאמת ענית. כלומר, יש הבדל, אברהם שלנו קודם שאלה טובה. אני חושב שכמעט לשאול, מה קורה אם אדם עונה אמן לפני שהוא אמר ואמרו אמן? כלומר, שלוש מילים לפני. זה לא היית צריך לענות, כי הוא לא גמר עדיין. אבל אם הוא גמר ואתה ענית במקום, אז האמן הזה ענית, הוא אמן, והוא מתייחס גם קדימה שלוש מילים. שנייה, רק רגע, יש פה נפקא מינה מאוד יפה. הפוסקים דנים, רק שהמקרה חשוב לסבר את האוזן בדבר הזה. הפוסקים דנים בשאלה כזאת, מה קורה אם אדם אמר היום חמישה ימים לעומר, אחר כך נזכר שהוא טעה, והוא חזר בו ואמר היום ארבעה ימים לעומר. לא, נגיד זה הפוך, הוא אמר היום ארבעה ימים לעומר, התבלבל, נזכר שטעה, אמר היום חמישה ימים. זה דניאל, הפוסקים אומרים שעשה ידי חובה. אבל הרב אוירבך, בחדשנותו ועיונו, אמר ככה, ומה קורה אם באמת הוא לא טעה? זאת אומרת, הוא אמר היום ארבעה ימים לעומר. הוא אמר, אוי, טעות, חמישה ימים לעומר. אבל זה היה ארבעה. יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? זה תלוי בחקירה הזאת. אם אומרים שתוך כדי דיבור זה זמן חזרה, רגע, שנייה, הרב אוירבך אומר שיצא ידי חובה. קודם כל נתון. בלי סברות, בלי כלום. הוא אומר, יצא ידי חובה, עכשיו אני מסביר אותו. אם תוך כדי דיבור זה זמן לחזרה, אז לא יצא ידי חובה, כי אמרת ארבע. כלומר, הסברה שתוך כדי דיבור זה שיהודי, הוא אף פעם לא מתכוון ברצינות. יש לו עוד שלוש פינים לבטל. זה בעצם, אני חושב מזה מופיע לך קטנות. אז אם זה ככה, שתוך כדי דיבור זמן שאתה יכול לחזור בו, אז שהוא אמר היום ארבעה, טעות, חמישה, וזה היה ארבעה, לא יצא ידי חובה. אבל אם תוך כדי דיבור, אתה אמרת, רק אתה יכול להגיד עוד משהו בתוך הזמן הזה. הדיבור שלך, אמרת, רק הוא לא נגמר. לא שאתה יכול לחזור בו. לא הסתיים, אז אמרת היום ארבעה, חמישה, והתכוונת לשניהם. מה הדיון הזה שכוון? בסיר עשו לספור, היום גם ארבעה ימים וגם חמישה ימים. לא, אומר יצא או לא יצא? עכשיו אומר רב שלמה זלמן אומר שיצא, כי באמת היום גם ארבעה ימים. הוא אמר גם שטויות שהם חמישה ימים, זה לא נכון, אבל אמר ארבעה ימים. ונראה לי שפה ההלכות קטנות הזה הולך לפי הסברה הזאת. אני חוזר עוד פעם, רגע, שרוב פלפולים, רק שנייה, אני רק רוצה שרוב פלפולים לא נשכח את ההלכה, סליחה, כי בסוף יזכרו משהו שדיברו על זה, אבל מה עושים לא יודעים. כל יום אנחנו בתפילה נתקלים בשני יהודים שאומרים קדיש. כל אחד חושב שהשני לא בסדר, אחד אומר הוא מהיר, אחד אומר הוא איתי. אני בטוח בסדר, אבל הוא לא. עכשיו אחד קדימה, אחד אחורנית, מה עושים? אם ההפרש ביניהם יותר משלוש מילים, שלום עליך רבי, אתה עונה אמן על שניהם. אבל אם ההפרש ביניהם הוא שלוש מילים ומטה, עונה אמן או על הראשון או על האחרון. תבחר לך מה להגיד. מדוע? כי תוך כדי דיבור כדיבור, וברגע שאני הייתה אמן טובה, כי אמן על הראשון היא אמן נכונה. אם הייתה אמן סתם, כי הוא לא גמר, מה אתה עונה אמן? אם הוא לא גמר, או אם הראשון גמר, הייתה אמן טובה, יש לך אמן. היא פה, האמן הזאת פה. וכשהוא סיים ותוך כדי דיבור שלך, אז האמן שלך נחשבת גם אליו. כך נראה לי לבאר, רבותיי, רציתי לכם שזכותכם גרמה לי, כי אני מסתובב עם הדבר הזה, שאני לא מבין את המשנה ברורה הזה, ובדיוק יצא היום להתעסק ברב שלמה זלמן אוירבך על ספירת העומר, אין לי מושג למה, אבל יצא להתעסק ברב שלמה זלמן אוירבך על ספירת העומר, ומתוך כך התחשבן לי החשבון. כן.
מה שאני אומר, אבל, שזה חייב להיות אמן טובה.
כן.
ולכן צריך את המן הראשון.
כן. מפקמים נהי למלך
במקרה הזה, תוך כדי דיבור, לא
יעזור. לא ככה, לא ככה. אתה בטראומה של ראש חודש. זה לא ככה. זה הולך ככה. אז את נצח שלנו, מלך מולל בת ישבע, אמן. זה לא ככה. לא בסדר.
זה יוצא לי, חזן, שלפעמים אתה בא להגיד ברכה, משום מה, נתקעת לך מילה, ואתה שומע אנשים אומרים ברוך הוא ושמו, עוד לא גמרת להגיד. עוד לא אמרת את שם השם, אנשים אומרים ברוך הוא
ושמו. זה לא מול לפחות ברוך לבטלה, אבל אמן לבטלה זה בעיה.
באמת זה פחות קורה, אבל...
לא, באמת זה קורה, מלך עוד ישבחות, זה תמיד.
לא, באמת, לא, ברוכות קורה, אתה חזן, אנשים עונים אמן,
בטח, בטח. רצה לומר משהו?
תוך כדי דיבור, לא רואים את זה כאלה העדים, מסכת הנדים, או...
התראה צריכה להיות תוך כדי דיבור. שם זה חשבון אחר. שם, הוא צודק, שם לכאורה רואים שזה זמן לחזור בו. כוונה, אדם עשה את העבירה, אבל לא בטוח שזאת הסברה. אדם עשה עבירה, אם יתרו בו אחרי כדי דיבור, אבל שם זה אחרי כדי דיבור. יתרו בו אחרי כדי דיבור, אז הוא כבר לא חייב מיתה.
אחרי כדי דיבור מהתראה.
אחרי, כן, אחרי כדי דיבור מהתראה, כבר לא חייב מיתה, כי הוא שכח. אז זה בכלל לא קשור לא לסברה של חזרה, ולא לסברה של אותו דבר. צריך להיות, שם צריך להיות, שם רואים שאותו זמן. שם רואים שאותו זמן. עדות, יש מחלוקת בגמרא. להלכה אנחנו פוסקים ששני העדים לא צריכים להעיד אחד תוך כדי דיבור של השני. שחזר בו תוך כדי דיבור, אז הוא אמר שתי עדויות טובות, וברור שהולכים לפי העדות האחרונה, כי הוא טוען שבראשונה הוא שיקר. זאת תהיה הסברה לפי זה. לא, אבל יש דווקא ראיה אחרת. יש מחלוקת בגמרא, האם כתוב, ועמדו שני אנשים, וצריכים להעיד שני אנשים. אז בשבועות, איזה דף זה? למד ב', למד ג', רבי יוסי אומר, כתוב, ועמדו שני אנשים, וצריכים להעיד ביחד. איך מעידים ביחד? כל אחד מעיד תוך כדי דיבור של השני. אם זה סברה של חזרה, מה יעזור? פה רואים שזה ביחד. אמנם להלכה אנחנו לא פוסקים ככה, אבל איפה כן פוסקים ככה? לא, וויחולו השמיים והארץ וכל אל שבת. וויחולו השמיים והארץ, זה הרי זה דין עדות, ולפי המשנה ברורה משתדלים להגיד את זה בעשרה, או לכל הפחות בשניים, והמגן אברהם מקשה. למה באמת נגיד לומר את זה ביחד? עדות, אפשר להגיד מתי שרוצים. זאת אומרת, פה אנחנו מחמירים כמו השיטה שצריך להיות תוך כדי דיבור. ואז הוא אומר שבאמת, אם אתה מספיק להגיד זה תוך כדי דיבור של הציבור, זה גם בסדר. כלומר, אחד שמאחר הוא תפילת העמידה, ומספיק לומר תוך כדי דיבור של הציבור, זה גם בסדר.
עכשיו, אם זה עבר שם על יחרבים, אם זה שני הקדישים?
אז צריך להגיד אמן לזה ואמן לזה. יש כאלה שנוהגים, מצאתי את זה, לא זוכר כבר איפה, אבל יש כאלה שנוהגים, אבל זה לסלסול, לומר אמן ואמן. כדי שלא יהיה אמן, אמן.
ואשכנזי לספרדי שאומר ביחד.
לא ביחד. בריחו.
יש רמה. עוצרים לפני...
כדאי לעצור ולומר ביחד, סתם יותר טוב. כן, יוסי.
נתת דוגמה יחסית קלה שזה שניים אומרים קדיש.
כן.
אני לפחות נתקל אצלנו חמישה, שישה, ואז זה נהיה טלפוני ואתה כבר לא יודע למי לענות כן. אני אישית, מה שאני עושה...
אתה מחזיק אחד.
לא, אני מתערב בקדיש.
אתה אומר להם, הלו!
לא, אני מתערב בקדיש ואני מחכים, זאת אומרת, אני מאפס אותם. האם זה נכון?
תשמע, אנחנו מתירים לך את זה, אבל זה רק אתה. אנשים אחרים שעושים את זה, יש להם נטייה להתעצבן, ולא טוב להתעצבן בבית כנסת, אבל אתה אדם רגוע, זה בסדר.
לא, כי אחרת אתה רואה, אנשים לא יודעים מתי להגיד תאמן.
הוא עשה סטאז', יוסי עשה פה סטאז', עבר דירה נעשה גבאי, תוך יום שהגיע נעשה גבאי, אחרי הסטאז' שעשה פה.
אני בדרך כלל עושה את זה, אני מחכה לקטע של...
זה טוב שכולם... זה טוב שיגידו ביחד, אבל המנהג של התיבה זה מנהג חדש, מנהג חדש, כולם, זה פתרון טוב, אבל אני חושב, יש בזה בעיה, כי אני חושב שאדם לא דתי שמגיע לבית כנסת, לפעמים בגלל זה יש לו מחשבה שאם הוא לא אומר בתיבה הוא לא אומר קדיש.
זאת אומרת, גם הקדיש היחיד שהיה אומר, היה אומר במקום קבוע, לא במקום שלו.
יפה. כולם ביחד. על יד התיבה. אתה אומר שזה... ארון הקודש? לא, אבל אתה אומר שזה נקוח מנהג אשכנז.
גם מנהג אשכנז. לא להגיד במקום.
תהיו מות.
ניסיתי
את
זה
לא... לכאורה, לפי מה שלמדנו פה, אין... עניין לומר ליד ארון הקודש. מדוע? כי הקדיש של היתום זה קדיש של היתום, זה לא קדיש של הציבור, ולכן זה מתאים שהוא עומד במקומו ואומר את הקדיש הזה.
דרך אגב, ראיתי יש את השיטות גם במנהגי אשכנז מה לעשות, שאומרים האם כולם ילכו למקום אחד ויגידו כשאומרים ביחד, או יש שיטה שאומרת בהנחה שיש מניין גדול
כל אחד יתפוס עשרה. כן, ברור, זה ברור, כי הם רצו שלא יגידו כמה קדיש ביחד. כלומר, להישאר במנהג הזה, אז שבעצם רק אחד אומר קדיש, שכל אחד יתפוס לו עשרה. באמת דנים בשאלה, זה שכמה אנשים אומרים קדיש ביחד, דנים בשאלה האם אפשר שאחד יאמר בשקט כבר. זאת אומרת, כן, האם אפשר שאחד יאמר בשקט ובעצם מצטרף לאחרים?
למה שיאמר?
אותו אחד, למה שיאמר? כי הוא רוצה לקדש את שם השם.
אבל
הוא לא מוציא את הציבור ידי חובה. הוא לא מוציא את... הוא אומר, התגדל והתקדש שמי רבה.
למה שכל אחד בציבור? כאילו, מה העניין? לומר קדיש בשקט.
המעלה זה שהציבור יענה אמן על דבריך.
זה קדיש שלו.
הוא עונה אמן, כי אתה אומר ביחד איתו.
אז כל אחד בציבור יכול לומר, כל אחד רוצה מעלה.
כל אחד יכול, לפי זה כל אחד יכול לומר. כל אחד יכול לומר. כן, כל אחד יכול לומר.
הציבור אומר אחריך, הציבור לא מתקדש.
רבותיי, שתי דקות נוכל לסיים פה איזה עניין, כי אני חייב פה לשבור כמה מיתוסים. לא שברתי שום מיתוס ערב.
בסוף הוא אומר חמישה ימים, אבל ביניהם הוא אומר טעות חמישה ימים. יוצא דבר, למרות שהוא אמר איזו מילה שהוא...
כן, לפי זה כן, הוא אמר היום ארבעה ימים, טעות חמישה ימים. אז הוא אמר היום ארבעה ימים, טעות חמישה ימים. לא, רק שנייה. אם הוא אומר, כשהוא אומר ארבעה ימים הוא חושב שזה טעות, אז הוא לא אמר ארבעה ימים. אבל אם הוא אמר היום ארבעה ימים, אמרתי לך זה ארבעה ימים, אחרי זה אמר היום ארבעה ימים, טעות חמישה ימים, אז הוא אמר את הכל, הוא אמר ארבעה ימים בלי טעות, אחר כך אמר טעות. אם כדי דיבור זה זמן של ביטול, אז זה מה שאתה אומר. אבל לפי המשנה ברורה פה זה לא זמן של ביטול. רבותיי, חייבים לשבור פה איזה מיתוס. אתם יודעים, אומרים שהספרדים הם מקובלים ולכן הם נוהגים ביום השנה לומר קדיש, ביורצייט לומר קדיש מהשבת שלפני עד יום האזכרה. הארי הקדוש היה אומר קדיש רק ביום של היורצייט. וזה מנהג האשכנזים, נכון? מנהג קהילות האשכנזים שאומרים קדיש רק ביום של היורצייט. כלומר, נוהגים, זה דבר מוזר אצל קהילות האשכנזים, מוזר, מוזר לספרדי. נוהגים, זה קהילות האשכנזים שמי שיש לו יורצייט, הוא מתפלל בשבת לפני, אבל לא אומר קדיש יתום. מתפלל בדור שטיח ציבור, אומר את ה... לא, בערב שבת גם, בערב שבת, המוסף. אז כן, והוא מתפלל, מה? לא, זה בתוך השנה. בתוך השנה לא, אני מדבר על אחד שיש לו יורצייט, כלומר הוא כבר סיים את השנה שלו, והוא כבר לא עבד. אז הוא עולה בשבת לפני, אבל לא אומר את הקדיש יתום. למה? כי קדיש יתום אומרים רק ביום השנה בלבד. וכך כתוב בארי הקדוש בספר עץ חיים, שהארי הקדוש אומר רק ביום של הפטירה. כף החיים אומר, אז למה אנחנו הספרדים נוהגים לומר כל השבוע? והוא מוצא סמך למנהג הספרדים, לא קבלה ולא סיפורים. יש מנהג הספרדים כזה, באמת מנהג המערביים שאומרים קדיש רק בשבת וביורצייט. נכון? רק בשבת וביורצייט. קדיש של מוצאי שבת זה מתפללים כללית, כלומר כל יהודי ש... כל יהודי שהוא יתום, אף הכללי מתפעל כערבית של מוצא שבת, כי זה כן כתוב, זה, כי זה עושה נחת רוח לנשמות המתים שחוזרים מהגנום, זה עוד עניין בפני עצמו. אז זה לא כל כך הקדיש כמו ערבית של, של, של מוצא שבת. אז זה צריך לזכור את הדבר הזה, זה מוזר איך שעושים פה מנהגי המקובלים, והם איזה מנהגי המקובלים. הארי היה אומר כמו מנהג האשכנזים. אגב, רבי יצחק אשכנזי היה אשכנזי. אז הארי הקדוש, חושבים שהם מקובל ספרדי. הוא היה אשכנזי. לא נעים, אבל הוא היה אשכנזי. הקבלה הגיעה מקהילות האשכנזים. חבל שהם לא המשיכו בקו הזה. אבל קבלה הגיעה משם, וזה בסדר גמור. אותו עכשיו, לגבי, מה שכן, לגבי ה-12 חודש, זה כן כתוב בארי. זאת אומרת, לפי הארי הקדוש, אבל בשנה, שאני לא מדבר על יורצייט בשנה, צריך להגיד קדיש כל השנה. גם ב-12 חודש, לא לפי המנהג שהרמ"א מביא, שלא לומר בחודש ה-11. ובכל זאת אנחנו רואים שהספרדים לא נהגו בזה כמו הארי הקדוש, וכל הספרדים, לא מצאנו אחד שאומר קדיש על אביו, 12 חודש, מפסיקים, השלקה מפסיקים, פה יש בזה חילוקי מנהגים, כל אחד יעשה כמו, כמו המנהג שלו.
רגע, אז יש אמרת או ביום הפטירה, או שבת ביום הפטירה, אבל מה לאלה שנוהגים מהשבת שלפני עד יום הפטירה?
זה, יש שתי אפשרויות. או שהם עיראקים, וככה הם נוהגים, או שהם נסחפים אחרי הזרם, ואז הם התחילו לנהוג ככה. לא צריך לסחף אחרי הזרם. היהודים, האשכנזים אומרים קדיש רק ביורצייט, המערבים בשבת וביורצייט, והמזרחיים אומרים משבת עד היורצייט, כל אחד יעשה כמנהגו, הכל טוב, רק לא צריך להגיד, מה? מה? משבת עד היורצייט? אז יכול להיות שיהודי טוניסיה זה משהו אחר, אנחנו נבדוק את הדבר הזה בעזרת השם. אני מקריא לכם פה מהקף החיים ככה, אם שניים או שלושה אומרים קדיש ביחד והאחד קולו נמוך לבל ישמע לאחרים, אומר הרב פתח הדביר שאפשר לעשות את הדבר הזה, ובבית הראייה מאן דחזה חלמה. אז זה מה שתכוונת? מאן דחזה חלמה שיסיים מי שחולם חלום אז מסיים את האמן עם הציבור שאומרים ברתמו ישראל בשנו אמן, למרות שהם מברכים על הוא מסיים עם הכהנים, אז האמן הזה מתחבר ביחד, מביא את הראייה הזאת, והוא כותב ככה, וכן מנהג בית אל, מנהג חסידי בית אל, שכשיש אחד מהחסידים יורצייט, אז והוא רוצה להגיד קדיש, ובית אל הייתה בעיה, כיוון שהם נהגו כמו, הנה הוא כותב את זה, הם נהגו כמו הארי, אז החזן היום אומר את כל הקדישים. אז מי שיש לו יורצייט, לא יצא לו. אז הוא אומר שמה שהם היו עושים, וגם להגיד בכל הלא יכל.
הוא לא יכול לבוא לפני הדבר, כי הוא היה אחד מהחסידים, הוא לא היה שליח ציבור.
כן, נכון, נכון. לא, וגם אתה לא יכול להגיד בכל, בגלל שהשליח ציבור יש לו כוונות הארי, ואם אתה אומר בכל, אתה מבלבל אותו. אז בקיצור, אם יש לך יורצייט, ואתה התפלל בבתנס חסדי בטל, אתה בצרה, כי השליח ציבור אומר את כל הקדישים, הוא אומר אותם בכל ומכוון, אי אפשר עכשיו לבלבל אותו, אז מה היו עושים? אומרים באופן ששפתיו נעות וקולו לא ישמע כדי לא להפריע לחזן, כך אומר הקף החיים שזה מנהג חסידי בית אל. טוב, ברוכים תהיו.
שאלה אחת, זה בגלל זה אני לא יודע אם זה תחזן ברוכה או לא.